הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. החוכמה שהאדם צריך לדעת אותה, לדעת להסתכל בסוד אדונו, לדעת את עצמו, שידע מי הוא ואיך נברא ומאין הוא בא ולאן הוא ילך. לדעת ולהסתכל בסוד הנשמה, מהי נפש זו שבו ומאין באה, ועל מה היא באה בגוף הזה, שהיום כאן ומחר בקבר. להסתכל בעולם הזה ולדעת העולם שהוא נמצא בו, ועל מה יתקן העולם. ואחר זה, יסתכל בסודות העליונים של העולם העליון, לדעת את אדונו, וכל זה יסתכל האדם מתוך סודות התורה. 5:08 ברדיו 103 FM, רדיו ללא הפסקה. אנחנו כמדי יום ראשון בערב כאן עם הרב לייטמן, חוכמת הקבלה. שלום, ערב טוב לרב לייטמן.
ערב טוב לכולם.
ערב טוב. נגיד שאיתנו גם אורן לוי. שלום אורן.
שלום, ערב טוב.
ויניב סי, שלום גם לך. ואנחנו כמובן בשידור חי עם קווים פתוחים ומחכים לשאלות שלכם. אתם מוזמנים להתקשר, לשאול את הרב שאלות. הטלפון שלנו 1-900-544-103, 1-900-544-103. אתם מוזמנים גם להיכנס לדף הפייסבוק של הרב לייטמן, לעשות שם לייק, לשאול שאלות, ותחפשו מיכאל לייטמן בפייסבוק, כנסו לשם. ואפשר גם דרך הפייסבוק לשאול את הרב. את התוכנית מפיקה מרינה קיגל, מנהל טכניקו ביידרי, טכנה השידור שלנו איתמר גל, עורכת אתר האינטרנט הדס בארי. הרב לייטמן, אני שוב רוצה להזכיר למאזיננו, אתה מורה של הרבה מאוד תלמידים, יש לך תלמידים באמת בכל העולם, אנשים ששואלים את עצמם שאלות על מהות החיים, על משמעות החיים. התוכנית שלנו איתי היום על משמעות החיים, הטקסט שקראנו מתוך ספר הזוהר עם פירוש הסולם, שיר השירים. למה אנחנו חיים בעולם הזה, הרב לייטמן?
משמעות החיים זה, כן, גם השאלה הזאת היא בעצם נשאלת כל הזמן. למה אנחנו חיים? אני חושב שכל ילד שואל את זה. יש תופעה כזאת, ואנחנו יודעים שבגיל 5, 6, 7, 8, עד שמתחיל להיות, מתחילות להיות בעיות עם המין וגיל, האדם שואל, אדם שואל. אנחנו שואלים את השאלות האלה מפני שזה בתוך חיינו נמצאת הרשימו, מה שנקרא. זאת אומרת, גן רוחני, שהוא דורש התפתחות. הוא לוחץ עלינו מבפנים.
מה זה רשימו?
רשימו זה גן הרוחני שנמצא אצלנו, בתוכנו. שאלה כזאת, חיסרון, רצון, שהוא צריך לקבל את המילוי, תשובה. בשביל מה חיים, למה חיים, מה טעם בחיים. ושאלה הזאת היא לא צריכה להישאר כך בתור שאלה, כשאנחנו אחר כך שוכחים עליה, ובמרוץ החיים שלנו אנחנו לא חוזרים עליה, אין לנו זמן לחשוב על זה, חושבים שזה סתם כך. אבל אנחנו רואים שהיא תופסת אותנו כל הזמן בכל מיני מצבים בחיינו ובזמננו, לפי מספר האנשים המיואשים, מתגרשים, צורכי סמים, צורכי תרופות נגד ייאוש. אנחנו רואים שבכל זאת שאלה הזאת היא מאוד חזקה.
זה משהו שמוטבע באדם, אמרת זה גן.
כן, זה מוטבע באדם, כי בסופו של דבר בהתפתחות שלנו, באבולוציה שלנו, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו כולנו נשאל בשביל מה לחיות, מה טעם לחיות, והאם יש צורך לחיות, ולמה הטבע? השאלה היא אחרת, בכמה נקודות אפשר לשאול את זה. למה הטבע שכל כך שלם, שכל כך מטרתי, ברא את האדם עם כל כך יכולות ומשאיר אותו ככה ללא ללא תשובה על איך לעשות את החיים, איך לבנות את החיים, מה להשיג בחיים. אלה אנחנו רואים עד כמה שיש חוכמה גדולה בכל תא ותא, בכל גוף וגוף, בקשר בין הדברים, כמה אנחנו מגלים את זה על ידי מדע, וכמה עוד לא גילינו, אבל כמה שמגלים אנחנו רואים שיש חוכמה אדירה. ישנה חוכמה אדירה בכל המנגנון הזה העשיר, ואנחנו כפסגה, כתוצאה מכל המערכת האדירה הזאת, בחוסר משמעות. איך יכול להיות? זאת אומרת, בטוח שישנה מטרה למה שאנחנו קיימים, אבל אנחנו עוד לא יודעים וצריכים לפתוח, לגלות אותה. ולכן מי ששואל את עצמו, הוא בסופו של דבר מגיע לחומת הקבלה.
אתה מדבר על הטבע. אני גדלתי במושב, בעמק הפר, מושב אלישיב, והבית שלי היה ממש בסוף המושב, וסביב גבעה ופרדסים, טבע לגמרי. ומאז אני מאוד מאוד מחובר לטבע. כשאתה מסתכל על פרח, או שאתה מסתכל על ענן בשמיים, או שאתה מסתכל על הריח של האוויר אחרי הגשם, או שאתה מסתכל על הגלים בים, אין להם שאלות. הם בטוב, הם ברוגע, כל אחד במקום שלו, והם יפים, והם שלמים, והם זורמים. וכשאתה מתבונן עליהם, אתה אומר, רבק, איפה אני? למה בחיים שלי אין כזו הרמוניה, אין כזה יופי, אין כזה... אז למה זה כך? כאילו, היצור הכי מפותח בטבע, הוא גם הכי אומלל. לא ראיתי פרחים על פרוזק.
כמה שיותר מפותח, יותר סובל.
באמת?
כן, ודאי. האבנים סובלים, יש להם כוח פנימי להחזיק את עצמם, באותה צורה כמו שהם. זה הכל. הצומח הוא כבר סובל.
סובל?
כן, הוא מתפתח, הוא צריך גשם, שמש, חום, מגיע קור, הוא כבר נטול לכל מיני לחצים חיצוניים, סביבתיים, וחי זה עוד יותר גרוע, עד כמה שהוא צריך לברוח, כל הזמן לשמור על עצמו, כל הזמן לחשוב, תראה איך שהם חיים, כל הזמן רק הטבע לא סיפק להם הכל ככה בשפע, לא, הוא צריך להיות כל הזמן לדאוג. והאדם הוא ככה, כמו שכתוב, ידו בכל ויד כל בו, שממש תלוי בכולם, אמנם שהוא הכי מפותח.
למה קשה? זאת השאלה, אני חושב. כי כשמדברים על,
כשמדברים
על משמעות החיים, זה כאילו נשמע כאילו זה שאלה לפילוסופים, או אתה יודע, פלצפנים, ואני מרגיש את השאלה הזאת בכלל ממקום אחר. למה קשה? למה קשה? כל הזמן קשה. אשתי עובדת בגני ילדים, היא אומרת משנה לשנה, היא רואה את הילדים פעסוסים, כאלה קטנים, היא אומרת, החיים שלהם כל כך קשים, כאילו כבר בגן הילדים הם כל כך בסבל, כל כך בסטרס, כל כך נכנסים אחד בשני, האווירה לא טובה, לא בבית, לא בגן, לגן הילדים, הכל כאילו אנחנו בתוך סיר לחץ. למה הבן אדם חי בתוך סיר לחץ?
כדי להביא אותנו לתכלית. כדי להביא אותנו לתכלית, אנחנו צריכים לשאול שאלות קשות, להיות בחיים קשים, אחרת אנחנו לא נגיע לכלום. ובפרט שאנחנו הגענו לכזאת נקודה בהתפתחות האנושית, בסוף 120, כמו שאמרו מקובלים, שמ-1995 והלאה, האנושות נכנסת לימות המשיח. זה לא מה שבדרך כלל חושבים, אלא משיח זה שפועל עלינו כוח המושך. משיך מעולם מושך.
לאן מושך?
שהוא מושך אותנו לדרגה הבאה של ההתפתחות.
זאת התכלית שדיברת עליה?
כן, כן. שאנחנו נגיע למצב, שאנחנו נגיע למצב שנקרא אדם, בני אדם. כי אנחנו בעצם היום חיים לפי הדרגת חי, לא לפי הדרגת המדבר.
אדם נולד כדי לסבול?
לא, דווקא ההפך. כל הסבל שאנחנו מרגישים זה רק כוחות הטבע שדוחפים אותנו להשיג את השלמות.
מה זה שלמות?
שלמות זה מילה שאני לא יודע איך לפרש אותה. שלמות זה הרמוניה, שלמות, אושר, אור. נו, תגידו לי עוד כמה, אבל...
לא יודע, אני תקוע עם המשהו הקיצוני שאמרת קודם, שאנחנו לא אדם, שאנחנו עדיין לא בדרגת אדם.
כן, כי אתה דואג רק לגוף שלך, ואיך לסדר את הקן שלך, או בית שלך, או איך להגיד.
זה לא אדם?
לא, אדם לא. אם אתה שואל על משמעות החיים, אתה בזה מעסיק משמעות החיים, כל המשמעות שלך, איך לסדר את החיים שלך, בזה שמתעסקים גם כן חיות. אז אתה בדרגה קצת יותר משובכת, הייתי אומר מורכבת.
משוכללת כזאת.
משוכללת, אבל לא יותר מזה. ומזה אתה לא נעשה יותר מאושר. לכן על משמעות החיים אתה לא מסיק. אתה לא יודע למה נולדת ואיך אתה חי, מה מנהל אותך ואחרי המוות בכלל.
זה חשוב לשאול מהי משמעות החיים?
כן, כי אתה יכול בזמן שאתה חי בעולם הזה לצאת לדרגת העולם הנצחי. כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך.
אני רוצה לספר לכם, היום בצהריים, זה התחיל היום בבוקר, אני הולך בדרך לעבודה, הולך ברגל מהבית לעבודה, עוצר לי איזה חבר ילדות טרמפ באוטו, הוא לוקח אותי ביחד לעבודה, והוא מספר לי, היום בצהריים יכול להיות שאני פוגש חבר שלישי מהילדות של שנינו, לאכול צהריים. הם מסמצים לי, אנחנו יושבים קרוב למקום שבו אני עובד, אני הולך ואני יושב בשולהן עם ארבעה חברי ילדות שלא ראיתי 20-25 שנים.
טובה.
ואני יושב איתם, כמו שאני יושב איתכם פה עכשיו באולפן, וכאילו לא עברו 25 שנה, כאילו אנחנו בתיכון, יושבים ביחד לאכול צהריים, כמו אז. ואני אומר, רבק, לאן החיים עפים? עברו 25 שנים, יש לי מאז 4 ילדים, מינוס בבנק ושכנים קרציות. אבל כאילו, מה, 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 לאן זה הולך? כאילו, עוד 20 שנה, אני אפגוש אותם עוד פעם, חלק כבר אולי יהיו מתחת לאדמה, חלק יהיו עם...
יהיו לך נכדים.
כן, וכאילו, בחוץ מהמעטפת, שום דבר לא משתנה. ממש הרגשתי כאילו אני לפני 25 שנה, אז אני אומר, מה השגתי 25 שנים? מה, מה? מה, מה נהיה כאילו? למה?
התחלת לשאול על משמעות החיים? אני לא צוחק, זה באמת כך. אבל בימינו, זה אלו שמגיעים אלינו, נגיד, ללמוד. אז הם מגיעים עם אותה שאלה, מה טעם בחיי? אדם צריך לשאול את זה. שעם כל טוב שיש לו, עם כל טוב שיש לו, הוא שואל, בשביל מה, בכל זאת אני חי. זאת אומרת, הוא רוצה לדעת למה כל כך מסודר, שאין לו תשובה על זה. שהוא לא יודע איך לכוון את עצמו. לקום בבוקר, ללכת, לחזור הביתה ובערב ומה הלאה. הוא רוצה לדעת בכל זאת שיש אולי איזו מטרה יותר גבוהה, שיכול להצדיק את עצמו בשביל מה הוא קיים. כי קשה מאוד כך להגיד שאני קיים רק בשביל לקיים את המשפחה שלי וזהו, וילדים שלי גם לזה. אנחנו כבר התפתחנו למצב שאנחנו חייבים לשאול. אני זוכר את עצמי, אני הייתי מאוד סובל.
כן. טוב, אז הבנו לפחות שהשאלה היא חשובה, נכון? הבנו שאם יש לך את השאלה, אז זו שאלה שהיא חשובה, ולא לדכא אותה, אתה אומר, לא לדכא את השאלה, אלא...
מי שמסוגל, הוא מדכא, אנחנו רואים שאנשים, תראה איך החיים שלנו מסודרים, רק כדי שאתה לא תחשוב.
כן, נכון, נכון. באמת נכון. טוב, אנחנו רוצים לעבור קצת למאזינים שלנו, להתחיל לשוחח איתם. נזכיר לכם, 1-900-544-103, 1-900-544-103, כנסו לפייסבוק, אתם יכולים גם לשאול שם שאלות. הפייסבוק של הרב לייטמן, מיכאל לייטמן, חפשו בפייסבוק, ותוכלו גם לכתוב שם שאלות. עשו לנו לייק, לא לשכוח. שלום יסמין.
שלום. אני רוצה לשאול ככה. תמיד איכשהו הרגשתי שיש איזה שהוא כוח כזה. כוח עליון, נראה לי, שמעתי אתכם אומרים. ושמזיז דברים, אבל בעצם לא ממש מרגישים אותו. ובטח לא כולם מרגישים אותו. אז מה בדיוק הקטע? למה הוא לא מתגלה? למה זה לא גלוי? מה, הוא מסתתר כאילו?
לא, כוח עליון לא מתגלה, לא בגלל שהוא הוא מסתתר, כן, כך כתוב, כן, מסתתר. אבל הבעיה היא שאנחנו צריכים להיות מותאמים לגילוי שלו. אנחנו נגיד מכל הצורת הטבע שאנחנו חיים בו, בתוך הטבע. אנחנו תופסים רק איזשהו חלק אחד, פרגמנט כזה קטן מכל הטבע. לפי כמה שנכנס לתוך חמישה חושים שלנו, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, כשאנחנו מרחיבים על ידי המכשירים את החושים שלנו, אנחנו מרגישים קצת יותר. ראייה יותר רחוק, שמיעה למרחקים על ידי רדיו וכן הלאה. אז כדי לתפוס את האלוקות, כוח עליון, אנחנו צריכים גם כן להרחיב את הכלי שלנו, קליטה. כן? אחרת אנחנו, הוא נמצא, אבל אנחנו לא מזהים אותו. כמו שיש עוד הרבה תופעות בטבע סביבנו, ואנחנו לא יכולים לזהות אותם. אז לכן ישנה שיטה שנקראת חוכמת הקבלה, מפני שהיא עוזרת לנו לקבל, לגלות את הכוח עליון, ולכן היא נקראת גם כן חוכמת הנסתר, כי מה שהיה נסתר לפני שאנחנו מתעסקים בה, אחר כך נעשה גלוי. ולכן חוכמת הקבלה, כשאנשים מתעסקים בה, היא מרחיבה את החושים שלהם לכיוון הנכון, לגילוי הבורא, לכיוון כוח עליון. ואז אדם מתחיל להרגיש את זה, ואז ודאי שכל השאלות שלו נפתרות, והוא מבין בשביל מה הוא חי ואיך נכון לחיות ומה אפשר להשיג בתוך החיים האלו, והחיים שלו באמת מתחילים להיות חיים מאושרים, שהוא לא נראה כמו איזה עיוור שנמצא כמסכן באיזה מקום חשוך.
אז הוא מתחיל לגלות, אתה אומר, את אותו...
כן, לגלות. בצורה ברורה, זה כתוב בכל הספרים שלנו.
אבל זה מתי מעט, אנחנו יודעים. מקובלים הם לא... מה? זה לא רוב העם של
מקובלים. לא, אנחנו הגענו להתפתחות שכל העם חייב להיות מקובלים.
כולם?
כולם. מקטן, כמו שכתוב. וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. ועוד יותר מזה, אנחנו אחר כך צריכים גם כן להפיץ את זה לכל העולם. זה נקרא להיות אור לגויים.
זה אור לגויים?
כן, כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, וביתי בית תפילה יקרא לכל העמים.
מה זה להיות מקובל? שאתה אומר שכל העם שלנו צריך להיות מקובל, וכל בן אדם בעצם צריך להיות מקובל.
כל אדם צריך להגיע לגילוי הבורא, לגילוי כוח עליון. כל אחד.
מה זה הכוח הזה, הכוח העליון?
זה בעצם כוח הכללי של הטבע, שאנחנו עכשיו לא מגלים אותו, כי אנחנו נפעלים רק לפי החוש אחד.
זה משהו מדעי, זאת אומרת?
יש בזה גם כן מדע, כמו שבכל החושים שלנו, בריאה, בשמיעה, בכל החושים שלנו, אנחנו בונים מתוך החושים האלו מדע.
נכון.
אבל בחומת הקבלה, כאן יש מדע מאוד מאוד עשיר, כי כאן לא סתם אנחנו מגלים תופעות שהן סובבות אותנו, אלא אנחנו מגלים מקור של החיים, ואז אנחנו יכולים לענות על השאלה מאיפה ולמה ובשביל מה, לאיזה צורה, לאיזה מטרה ברא אותנו, מה בעצם אנחנו עברנו בחיים שלנו מרגע שנוצרנו ועד היום, ומה קדימה לפנינו. אנחנו יכולים לגלות כל הדרך שעכשיו נמצאת לפנינו ולראות איפה אנחנו עלולים להיפגע ואיך לתקן את ההתפתחות.
כשאתה אומר מקור החיים, אתה מדבר רק על תהליכים שנגיד היו בבריאת העולם, או על גם דברים שקורים לי ביום יום? מה זאת אומרת מקור החיים, לגלות את מקור החיים?
כן, אדם ש... מגלה את עצמו שקשור לכוח עליון, הוא רואה עד כמה שהנהגה היא משפיעה על כל האנושות, על כל הסביבה, על המשפחה שלו ועליו, בקצור לפרוטרוט. וודאי שבצורה כזאת הוא יכול נכון לארגן את החיים שלו.
אני רוצה, יניב, היה לך פה איזה קטע שרצית לתת לנו.
כן, דיברנו על חוכמת הקבלה, אז כותב לנו הרמח"ל בכלך פתחי חוכמה, הוא אומר שכל חוכמת הקבלה היא רק לדעת את הנהגתו של הרצון העליון. על מה ברא כל הבריאות האלה, ומה הוא רוצה בהם, ומה יהיה סוף כל סיבובי העולם. ועבור מי מיועדת החוכמה, חוכמת הקבלה, אז דיברנו שבעצם כל המין האנושי צריך להשיג את החוכמה הזאת. אז כותב לנו בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, במאמר שנקרא אהבת השם ואהבת הבריאות, אומר שעניין תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי, איש לא נהדר. או במילים אחרות, הוא כותב במאמר אחר, שכל האנושות מתחייבת בסופה, בהכרח ובחיוב מוחלט, לבוא עד לידי ההתפתחות המופלגת הזאת.
תפיסה מהפכנית בעיניי, שכל העולם צריך להגיע לדבר הזה, זה ממש...
זה מיסודות של חוכמת הקבלה, אברהם אבינו, שקירף לעצמו חלק מהבבלים, שהוא היה פועל בבבל, כן, כמו שכתוב לנו בתורה, אז הוא רצה בעצם כל הבבל, כל האנושות דאז, רצה להכניס אותם להכרת האלוקות. התחברו אלפים בלבד מתוך כמה מיליונים, אבל בעצם זו הייתה מטרתו.
בוא נמשיך עם המאזינים שלנו, בוא נראה מי איתנו על הקו. איתנו, תכף עוד שנייה, אנחנו נזכיר לכם, אתם מוזמנים גם להיכנס לדף של הרב לייטמן בפייסבוק, מיכאל לייטמן, חפשו בפייסבוק, תעשו לייק ותשאלו שם שאלה, או התקשרו אלינו ל-1-900-544-103, אנחנו כאן נגיד מדי ערב יום ראשון בין 8-9 בערב. אתה יודע מה, אולי נלך יש לנו? כן, מי איתנו? שלום. שלום יהושע.
ערב
טוב יהושע. שלום שלום.
רציתי לשאול את הרב שאלה. הבנתי בעצם שאדם יש לו משהו בחיים לעשות, לגלות משהו נצחי, לגלות כוח עליון. אז איך זה מורגש בכלל הדבר הזה? ואם יש אנשים שמשיגים את זה? תודה.
זה מורגש בזה שאדם מגלה רשת שקושרת כולנו יחד, וכולנו, הכוונה היא בני אדם, ותחתיה דרגות חי וצומח ודומם, כל המציאות כולה, מה שאנחנו יודעים ומה שאנחנו לא יודעים, המערכות והשכבות של כל המציאות, כל הטבע הכללי, ואיך שהמציאות הזאת היא מתקיימת לפי החוק אחד של השתוות הצורה, של הדדיות, חיבור, ערבות, כמערכת אחת שלמה, והחוק שפועל בתוך המערכת הזאת הוא נקרא בורא. זאת אומרת, זה ממש צורה מדעית, ואין כאן אמונה כמו שבדעת או איזה עוד יחסים כאלו לכוח עליון, כמו למשהו ששולט וזהו ואנחנו חייבים להשתחוות עליו, אלא אנחנו צריכים להכיר אותו. הכוח עליון הזה ברא אותנו בחיסרון, ברצון שאנחנו כן נגלה אותו בצורה מדעית, בצורה הכרתית, שאנחנו נהיה כשותפים שלו בבריאה. הוא השאיר לנו עבודה בתוך אותה מערכת שאנחנו מגלים, מערכת גדולה רחבה, ושאנחנו נשלים את המערכת בהגיעה שלנו. נו, זה נגיד כמו שאנחנו נותנים לילד איזה פאזל, אנחנו גם כן משתתפים איתו בלאסוף את הצורה הזה, וגם כן נותנים לו, שאולי הוא יכול גם את זה לעשות וגם את זה להוסיף, ואז תהיה תמונה שלמה. אז ככה בורא, הכוח הכללי של הטבע, הוא מוסיף, הוא משאיר לנו בפאזל הזה קצת מקומות, ואז כשאנחנו משלימים את זה, אנחנו מתוך זה מתחילים להבין את העומק של כל הבריאה, את המהות שלה ונצחיות. זה העיקר, שאנחנו מתעלים מהרמה שלנו של החיים זמניים אומללים כאלו לרמת החיים השלמים ואינסופיים.
אז קודם כל יש את השאלה, נכון? יש את השאלה של מה הטעם בחיי, בעצם בשביל מה אני חי, מהי משמעות החיים, ואחרי זה יש תשובה שבאה דרך לימוד חוכמת הקבלה, זה מה שאתה אומר.
כן.
ואז מכירים את אותו כוח עליון, שזו המטרה של החיים, אתה אומר?
כל הלימוד חוכמת הקבלה זה איך להכיר את הכוח עליון.
אז נראה אם הבנתי אותך, אני אעשה סיכום. אתה אומר, אנחנו נמצאים בתוך יקום שיש בו חוקים. חלק גילינו, חלק עוד לא גילינו. נגיד את חוק המשיכה, גילינו, אנחנו יודעים שפועל בטבע כוח המשיכה. סך כל הכוחות שפועלים בטבע מצטברים באיזשהו כוח אחד. דיברת על כוח אחד, גם איינשטיין דיבר הרבה על כוח אחד.
אוסף של כל הכוחות.
סך כל הכוחות. וסך כל הכוחות האלה שמצטברים בסך הכל בכוח אחד שפועל בכל הטבע, גם מגדירים איזשהו חוק אחד.
כן.
חוק אחד שפועל
הדדיות, חיבור.
אז זה מה שרציתי לשאול. מה זה החוק האחד הזה שמנהל פה את כל המערכה הזאת, את כל המשחק הזה שקוראים לו חיים? ואיך זה מרגיש שהבן אדם מתחיל להכיר אותו? מה זה תכלס
מביא לו בחיים שלפני
רגע לא ידעתי ופתאום אני יודע ונפתחה לי איזה ראייה שקודם לא הייתה לי?
כי זה נגד הטבע שלנו. החוק הזה הכללי הוא נקרא ערבות. שכל חלקי הטבע, דומם, צומח, חי ואדם, כל הכוחות, כל הטבע כולו, הכל קשור למערכת אחת, וכולם, כל החלקים הם מחזיקים זה את זה וזה את זה וזה את זה, עד שבונים צורה שלמה.
בטבע זה ברור, ברמה האנושית זה גם פועל?
כן, זה בעיה אישה האנושות שלנו, היא צריכה להשלים את המשבצת שלה.
אנחנו כאילו שותפים, אמרת גם שותפות.
כן.
הבורא צריך אותנו כשותפים?
לא, זה בכוונה כדי שאנחנו נגיע לדרגתו. כמו שכתוב, שבו בני ישראל עד השם אלוקיך. אנחנו צריכים להגיע לדרגתו, לשותפות עמו.
נחזור ונמשיך, נזכיר לכם 1-900-544-103 מספר הטלפון שלנו, כנסו גם לדף של הרב לייטמן, מיכאל לייטמן בפייסבוק, אתם מוזמנים לשאול אותנו גם שם. Always look on the light. טוב, חזרתם אלינו, אנחנו 836, אנחנו לא סתם שומעים את השיר הזה ככה ברקע שמזמין את האנשים להסתכל על הצד החיובי של החיים. את השיר הזה כתב, זה שיר של מונטי פייטון, ואני רוצה, אני חיפשתי לקראת התוכנית, ידעתי שאנחנו יכולים לדבר על משמעות החיים, וחיפשתי איזה שהם תשובות, איפה חיפשתי? באינטרנט, חיפשתי בגוגל, ואתה לא מוצא, אין שום, חוץ מחוכמת הקבלה שמציעה, והמקורות של עם ישראל שמציעים תשובה לשאלה הזו, אין תשובות לשאלות, ודווקא דאגלס אדמס, שהוא כתב את המדריך לטרמפיסט בגלקסיה, אחד מתסקיטי הרדיו המפורסמים ביותר בכל הזמנים, שהפך לסדרת ספרים וסרטים וכו', אז הוא כתב ככה על התשובה לחיים, היקום וכל השאר, זה מופיע בספר שלו, והתשובה ניתנת שם על ידי מחשב שהוא קרא לו הרהור עמוק, זה ספר מדע בדיוני, הוא קרא לו הרהור עמוק, ואז המחשב הגדול ביותר שנבנה עוד אותו זמן, ואחרי 7.5 מיליון שנה שהוא איבד את התשובה, אז הוא הגיע לתשובה 42. אז החייזר ששואל אותו אומר לו, 42 צריך לון כבל, נזקקת ל7.5 מיליוני שנים כדי לספור עד 42? בדקתי זאת בקפדנות מרבית, אמר המחשב, וזוהי לבטח התשובה הנכונה. אני חושב שהבעיה, אם אדבר בכנות, שלמעשה לא ידעתם כלל את השאלה. ובסיפור הם בונים עוד מחשב בשביל לברר בעצם מה זו השאלה. אף אחד לא יודע את תשובה לשאלה. 42 נגיד שזה סתם איזה מספר, והוא גם בעצמו אמר דאגלס אדמס שזה סתם מספר שהוא זרק, למרות שיחסו לזה כל מיני משמעויות אחרי זה.
דווקא 42 זה דווקא בחומת הקבלה.
כן, זהו.
יש לזה משמעות, זה עוד ממבט.
כן.
מספר ממבט זה עוצמת הגילוי הבורא בצורה העליונה.
וואה. אז הוא בלי להתכוון הוא קלה. כי הוא לא ממש...
כן, אבל מה זה נותן לו?
זה לא נותן שום דבר.
זה סתם מספר. אם הוא לא משיג את המשמעות הפנימית, אז בעצם כלום.
אני רוצה לשאול את השאלה שוב. איך זה שדווקא חוכמת הקבלה אומרת שיש לו את התשובה לשאלה שלאף אחד אחר אין? רק לחוכמת הקבלה יש את התשובה לשאלה הזאת.
תראה, אנחנו מחפשים תשובות בצורה מדעית, ברורה. ולא סתם שאמרו לי וכתבו באיזה מקום, אני צריך בעצמי להשיג. כן, חומת הקבלה היא בנויה בצורה כזאת שאין לדיין אלי מה שאין הפרעות. שזה, השגה זה הבנה הברורה ביותר לאדם. כך זה חייב להיות. ולכן כשאנחנו נכנסים לחוכמה הזאת, אנחנו רוכשים את הכלים מדעיים. עד כדי כך מגלים את זה שזה לא, אין לי ספק. אבל בעיה בזה, בחומת הקבלה, שאני מגלה בתוכי כלים כאלו, אפשרויות, תכונות, שעל ידם אני יכול לגלות את הבורא ורשת ועולם העליון, ואני כבר חי בשני עולמות, גוף שלי חי בעולם הזה, ואני מרגיש יחד עם זה את המציאות יותר עליונה, אבל זה רק אני מרגיש, מפני שזה אני מסיק, וכל אחד ואחד שרוצה להרגיש אותו דבר, הוא חייב לעבור אותו דרך, ללמוד, ולעשות איזה תרגילים, בוא נגיד, כן? ואז הוא גם כן נכנס לאט לאט לגילוי של אותה המציאות העליונה.
אני מקשיב לדברים שלך, ואני שומע כל הזמן לגלות, גילוי, מגלים את הכוח הכללי, את החוק האחד שפועל בטבע. זאת אומרת, אם אני מבין את מה שאתה אומר, אתה מדבר על זה שיש כאילו משהו שנמצא גם עכשיו, רק עכשיו אני לא מרגיש אותו? מה זה לגלות?
כן, יש הרבה תופעות שאתה יודע שאתה לא מגלה. אתה תופס גלי רדיו, לא. אתה, המון דברים סביבנו מתרחשים, ואנחנו לא תופסים אותם. רק בנינו קצת מכשירים שאנחנו על ידם יכולים לגלות תופעות אלו ואלו, אבל כאן אנחנו לא יכולים לבנות מכשירים חיצוניים. אנחנו צריכים מבפנים להשתנות, כי התפיסה שלנו היא מוגבלת, המוח שלנו מוגבל, הרגש שלנו מוגבל, ואנחנו צריכים להרחיב אותם.
אתה אומר שהסנסור שלי דפוק? הסנסור שלי כאילו עכשיו הוא דפוק קצת?
לא, 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 הוא לא מקולקל, הוא פשוט מוגבל.
מוגבל.
כן.
אז כאילו כמו שמשדרגים את הפלאפון.
כן?
שדרגים אותך.
סמארטפון, אז צריך שדרג אותי שאני אהיה סמארט אורן, כן?
כן.
אוקיי.
בואו נעבור לאהרון, איתנו על הקו. שלום אהרון.
ערב טוב.
ערב מצוין. כן, בבקשה.
אני שומע את התוכנית הזאת, כבוד הרב, אני לא מבין, כל הזמן אתה מדבר על הטבע, לחקור, לגלות, כל מה שמסביב. למה אתה לא אומר את הבורא בעצמו? תדבר עליו. אני לא מבין את הכל.
מה זאת אומרת? מה השאלה? אני לא ממש מבין.
תקשיב, אתם מדברים על כוח הקבלה,
כוח העליון.
מי שולט על כל הקבלה בכל העולם הזה?
יש כוח עליון שהוא נקרא בורא, ובורא הזה הוא ברא את הכל.
תקרא לו בורא.
רגע, רגע,
אתה
שאלת אותי, תן לי לענות.
בבקשה.
אז אנחנו צריכים לגלות את הכוח העליון, כוח הכללי של הטבע, קוראים לו בורא. אתה יודע למה זה בורא קוראים לו? ממילים בוראה, שאנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו רואים אותו, זאת אומרת מגלים, משיגים. הכוח הזה גם כן נקרא הקדוש ברוך הוא, זה לא שם. הקדוש ברוך הוא זה כאילו אנחנו רוצים משהו לספר עליו, שהוא קדוש, זאת אומרת שהוא גדול, עליון, ויש לו תכונת הקודש. קודש זה השפעה, קודש זה אהבה, תכונת הבינה. וברוך הוא שאנחנו מברכים אותו, שמגלים כזה כוח עליון, אז כך אנחנו מתייחסים עליו. זה לא שם, זה רק כינוי חיצון. אבל בעצם בחוכמת הקבלה בדרך כלל משתמשים במילת בורא, כי זה איזשהו שם כזה ניטרלי. אם אנחנו רוצים קצת יותר בפנים, אז אנחנו צריכים להשתמש כבר בגימטריות ובכל מיני שמות המיוחדים בהתאם לאופן הגילוי.
ואחרי שהגעת לגילוי הזה והמציאות הזאת, מה אני מחויב בעצם לעשות?
הגילוי עצמו מחייב אותך, כי כמו שאתה בעולם שלנו שמגלה משהו, זה מחייב אותך כבר להתנהג אחרת, כי אתה משתנה בהתאם לזה. אם אתה מגלה, אתה משתנה, זה ממלא אותך, הידיעה הזאת, ההרגשה הזאת.
במה? אתה לא מדויק. תגיד לי, בחיוב מצוות, לא יודע מה, בלטוס לירח, לא יודע במה. תגיד מי שצריך להגיד.
תודה שאמרת, שנתת לי, אני אגלה לך. אתה משתנה בזה שאתה מרגיש שאתה מתמלא באהבה לזולת.
אהבה לזולת. זה מעניין. שדווקא אחרי הגילוי, זה מה שאתה מגלה?
זה גילוי הבורא ממלא את האדם, כן. בזה האדם מתחיל להשתנות. זה השינוי הגדול שהוא עובר.
דווקא תשמע, זה גם, אומרים תמיד ואהבת לרעך כמוך, נכון? אבל אנחנו שוכחים על זה, אומרים בסדר, ואהבת לרעך כמוך על הכיפה, לא, בוא זה נראה...
זה כלל של כל המציאות העליונה, ואנחנו צריכים עד הכלל הזה לעלות.
יניב אולי תכף ימצא לנו קטע על העניין הזה. בוא נמשיך רגע עם ה...
הוא כבר רוצה להתפרץ למיקרופון, נו בבקשה.
נו.
יש איזה ציטוט מעניין שכדאי לקרוא אותו, ככה בהקשר לכל הדברים שדיברנו עכשיו. שוב בעל הסולם, הרב יהודה אשלג, בכתבי הדור האחרון, הוא אומר שאין דבר יותר טבעי מלהשיג מגע עם בוראו, כי הוא בעל הטבע. ובאמת יש לכל נברא מגע עם בוראו, כמו שכתוב, מלוא כל הארץ כבודו. אלא שאינו יודע ומרגיש זאת. והעובד, הזוכה למגע עמו, אינו נתווסף לו רק הידיעה לבד. כמו האדם שיש לו אוצר בכיסו ואינו יודע, הוא בא אחד והודיע לו מה שיש לו בכיסו. אשר באמת אתה נתעשר. ועם כל זה, אין כאן שום חדש לו, ואין כאן ממה להתרגש, כי במציאות הממשי לא נתחדש דבר.
טוב. שלום שילת. שילת איתנו? לא, תכף תהיה איתנו המאזינה שלנו, שילת. נגיד שאתה... כן?
אני רציתי לשאול, גם בהקשר למה שיניב עכשיו קרה, לגבי הטבע וזה, והכוחות שפועלים בטבע, הזכרת לפני כמה דקות את אברהם. עכשיו, אנחנו יודעים, למדנו מאז שהיינו קטנים, שאברהם יצא לטבע והתבונן על השמיים, על השמש, הירח, הכוכבים.
כן, מאיפה מגיע לנו חומת הקבלה? רק מתוך זה.
אוקיי.
מתוך התבוננות.
אז מה הוא גיל אברהם כשהוא התבונן בטבע?
ביקוח אחד שמנהל את הכל. זה כתוב גם כן, בהרבה ספרים, במדרש הגדול.
עכשיו, מספרים על אברהם עוד משהו. אברהם נקרא איש החסד, נכון? כן. הוא ידוע שהתכונה שלו זה חסד.
ולכן הוא גילה...
מה הקשר בין זה שהוא הראשון שגילה את הכוח האחד, לבין אותו חסד שמתפרץ ממנו?
טוב, באמת, אם להיות יותר מדויקים, אז הראשון שגילה את הכוח העליון זה האדם. מלפני 5775 שנה חי איש שקראו לו אדם, והוא הראשון שגילה את הבורא, ולכן הוא נקרא אדם הראשון.
אבל אברהם כאילו ממש כאילו פתח משרד הסברה בנושא, כתוב שהוא נכון. ושרה, הוא היה מגייר את האנשים, שרה הייתה מגיירת את האנשים, אז כל מיני גם שואל את עצמי, איך בדיוק הם גיירו אותם, מה היה התהליך?
התהליך שהם לימדו אותם ואהבת לרעך כמוך. זה הכל מה שהוא גילה, שזה חוק הכללי של הטבע העליון, ושל הטבע הזה אנחנו חייבים לעלות ובו כך להתקיים. זה כל הגילוי של אברהם, ולכן הוא לקח אותם אנשים שהצטרפו עליו, ומאנשים האלה נעשה אחר כך עם ישראל. אנחנו לא עם רגיל, אנחנו רק לפי המטרה הזאת, שאנחנו הולכים לקראת אהבה, לקראת אהבת אחים, לקראת הערבות, חיבור. לפי זה אנחנו נעשינו לעם. זאת אומרת, החיבור בינינו הוא לא חיבור חומרי, אלא רוחני, לכן אנחנו מיוחדים, ובמשך כל היסטוריה אנחנו רואים שכך אנחנו...
חיבור רוחני בעם שלנו, אתה אומר.
כן. אז זה אוסף אנשים שהתחברו רק לפי מטרה רוחנית.
מאוד יפה לראות איך הרמב״ם מתאר את זה, הוא מתאר את זה שכאילו אברהם ושרה מתחילים קמפיין כזה של הסברה על הכוח האחד שפועל בטבע, על חסד ועל אהבה בין אנשים, ומצטרפים אלפים ורבבות עד שנעשה בית אברהם. וקראתי כן. באיזשהו מקום השבוע ברמב״ם משהו נפלא, הוא אומר שאם בני האדם היו מבינים את מושג האל, אמיתות מושג האל, היו נעלמים כל הברדקים מהעולם, כל הריבים, כל הוויכוחים, כל המלחמות, כל ההתנגשויות, זה כי בני אדם מבולבלים בהגדרת האל, וכל אחד ממציא לעצמו איזה ציור כזה משלו, ושהציורים מתנגשים, אנחנו נכנסים בינינו להתנגשויות. אז מה הגילוי הזה הגדול שאברהם מביא לעולם?
כוח אחד שכולל בתוכו את כל המציאות, כל הזמנים, כל העולמות חוץ מעולם שלנו, בכלל מעל זמן, תנועה, מקום, מעבר למודעות שלנו, כוח אחד, ספירה כזאת גדולה שפועל בו כוח אחד, ואת הכוח הזה אנחנו יכולים לא רק לגלות אלא לעלות לדרגה שלו ממש, וזו אנחנו צריכים, ומטרה הזאת אנחנו צריכים להשיג כאן בחיים שלנו.
תשמע, זה באמת, זה באמת מדהים.
כן, ואז אתה מתפטר מעניין הזמן, תנועה, מקום, מחיים ומוות. אין לך כל הדברים האלה. אתה פשוט, עולמך משיג בחייך.
אני מוכרח להמשיך עוד קצת, כי השיחות זורמות ואנחנו רוצים להספיק כמה שיותר. שלום לאור.
שלום.
שלום אור, בבקשה.
אני רציתי לשאול שאלה כזאת. אני לוקחת כדורים נגד דיכאון וזה עוזר לי. אני מרגישה קצת רגשות אשם כי רציתי להפסיק עם הכדורים ואני לא מצליחה. וכשאני מפסיקה אני מרגישה שאין עתיד, הכל נראה לי שחור ומפחיד. ושמעתי את השידור הקודם ושאלו אותך על פחד, אז איך אפשר לא לפחד?
אני לא יכול לפתור לך את הבעיה הזאת בטלפון ובכלל לתת איזה המלצות, אבל תנסי לפנות לאיפה את גרה שם, בטח בקרבת הבית יש שם סניף שלנו, ושם יש כל מיני חוגים שלנו, הרצאות, ותנסי כך להתקרב. בכל זאת זה מעכל מאוד על על הפנימיות האדם ויהיה לך יותר טוב.
כשאדם פוחד, מה 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 קורה בנו בפנים? מה זה הרגש הזה של פחד?
זה חוסר העתיד. אדם לא נמצא בקשר נכון עם העתיד שלו, וזה בדרך כלל הפחד. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע מה יקרה בעוד רגע. רק אנחנו סוגרים את החוסר הידיעה הזאת, לא רוצים להרגיש אותה.
למה?
וישנם אנשים שלא יכולים, שזה אצלם נמצא בצורה בולטת מאוד לפניהם, ואז הם נמצאים כל הזמן בחוסר אונים. הם כולם כל הזמן נמצאים ברעידה כזאת פנימית. וכאן בהחלט אנשים שקוראים איזה משהו מחומת הקבלה, אבל דברים קלים, הם יכולים על ידי זה לקבל יתר ביטחון, שיש כוח אחד שהוא מפעיל את הכל, שאנחנו כן שייכים לו ושהוא טוב ומיטיב וכו'. אנשים שמתחילים להתקלל עם הידיעה הזאת, הם מקבלים רוגע ונעשה להם באמת יותר טוב. חוכמת הקבלה בכלל יש לה כוח מאוד גדול בלרפות את האדם.
אנחנו רוצים,
כל הבעיות שלנו הם בעצם מהעצבים ומפחד.
אנחנו רוצים, אנחנו מתקרבים לסיום, אנחנו רוצים לנסות משהו חדש, אבל לפני כן אנחנו רוצים באמת להזמין את כל המאזינים שלנו להיכנס גם לדף פייסבוק של הרב לייטמן, מיכאל לייטמן בפייסבוק, גם לאתר קבלה לעם, אפשר למצוא, חפשו קבלה לעם באינטרנט, כנסו לערוץ 66, יש לנו ערוץ בטלוויזיה שמשדר 24 שעות, יש גם סניפים בכל רחבי הארץ, שלא לדבר על העולם, כן? יש בכל העולם, גם יש חבר'ה ששומעים אותנו בחול, אני יודע, ויש לנו סניפים בכמה מדינות, הרב לייטמן? לא יודעים, נכון?
כ-2 מיליון
לפחות תלמידים אומרים שיותר. אני רוצה לנסות משהו חדש לסיום, לנסות קצת בליץ של שאלות, שאלות ותשובות קצרות. תשובה או מילה או משפט. נשאל אותך שאלות, האם יש חיים אחרי המוות?
כן.
למה אנחנו משתמשים רק ב-3% מפוטנציאל המוח שלנו?
כי כל ה-97% הנותרים הם כדי לגלות רוחניות.
אני יכול לשנות את האופי שלי?
לא. אבל על ידי הכוח עליון כן.
למה יש כל כך הרבה רוע ואי צדק בעולם?
זה אנחנו עושים אותו.
מה ישראלי בעיניך?
ישראל זה ממילה ישר כל. כל אחד שמכוון את עצמו על ידי לימוד הקבלה, ישר לכוח עליון, לכוח הטוב ומטיף, לאהבה, לחיבור.
מה הכי מעצבן אותך?
ההפך ממה ששאלת קודם.
מקובל נהנה מאוכל, ממי, בכלל מתענוגות החיים?
מכל דבר, כמו אדם רגיל, למה לא?
אתה שומר על חוקי התנועה?
כן, אני נוסע, אני גם כן, כן, אני נוהג.
אתה שומר על חוקים כשאתה נוהג? תשתדל, כן. איזה ספר היית? ספר אחד לוקח איתך להיבודד?
שמעתי של בעל סולם.
נהדר. אנחנו מגיעים לסיום. היינו יכולים לשבת עוד הרבה ולשוחח עוד הרבה. הרב לייטמן, ככה מילה למאזינים שלנו לסיום.
בעצם איך אנחנו קוראים היום לשיחה שלנו?
על משמעות החיים.
משמעות החיים, כן. יש לנו באמת, יש כמה מאמרים על משמעות החיים, שאם אתם תיכנסו לאתר שלנו אתם תוכלו לקרוא אותם. זה מאמרים של המקובלים הגדולים האלה של 120, בעל הסולם ורבש. אני מאוד ממליץ לכם, זה קודם כל את זה אדם צריך לפתוח לעצמו, להבין שיש משמעות לחיים שלנו. המשמעות הזאת היא מעל המשוער.
רב לייטמן, תודה רבה לך, תודה רבה גם ליניב סי אורן לוי, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לצוות ההפקה. אנחנו נהיה כאן גם ביום ראשון הבא, להתראות. נירן קורץ, ביי.
הרב לייטמן, חוכמת הקבלה.